שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 24 של רוורסים פלטפורמה. והיום יש לנו נושא שהוא קצת יותר בכיוון של soft skills, וזה איך מפתח תוכנה מתפתח. איך לומדים דברים חדשים, איך מתפתחים, איך מגוונים, איך ממשיכים ליהנות ולא נסחפים לעבודה שוחקת ואפורה ויומיומית.
כן, זה קצת, לא אצל כולם זה הנאה, דרך אגב. כאילו באמת, יכול להיות, ויש אנשים שבשבילם ללמוד ולהתפתח זה לא...
יכול להיות.
אבל אני חושב שכאלה שהם לא מתאימים לתעשייה מלכתחילה.
כן, תשמע, יכול להיות. אני חושב שיש הרבה דמיון בין, במובן הזה, בין אנשי תוכנה לבין רופאים. רופאים, כדי להתקדם, חייבים ללמוד. אתה יודע, כל הרופאים כל הזמן ככה לומדים על, נמצאים בכנסים, לומדים על טכנולוגיות חדשות, על מחקרים חדשים, כדי להישאר בפרונט, כן?
כן, כי גם שם הפרונט כל הזמן מתקדם, זאת אומרת, כן. לנגר נכון. זה קצת אחרת.
כן,
אז... כל הערכה והערה לנגרים.
כן, ואבי נגר וגיסי נגר וכולם אבי נגרים. וגם מאזיננו, אני חושב שאני אני אציג את עמדת המפתח, ואתה תוכל קצת יותר להציג את עמדת המנהל.
הארגון.
ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד. אז אולי בואו נתחיל באיזה בעצם, איזה מסלולי פיתוח קיימים לאנשי תוכנה.
האמת שזה משהו שהוא מאוד לא מוגדר, זה משהו שכולם לומדים אותו, כי ככה חברות בנויות, ככה התעשייה שלנו בנויה. אז אפשר להתפתח בעצם במסלול מאוד מאוד מקצועי, זאת אומרת, אני נהיה גורו בתחומי, ופה אפשר להתפתח לתפקידים של Chief Architect, Tech Lead, לפעמים CTO'ים,
כן.
הם נהיים CTO'ים חברות... שפחות מנהלים ויותר...
כן, או Chief Scientist, או כן. Research Scientist, או דברים כאלה. יש חברות שבהם זה נקרא גם IC, כלומר Individual Contributor. Mm-hmm. אני חושב שבמייקרוסופט קוראים לזה ככה, אבל כן, הרעיון הוא אותו דבר. כלומר, זה מישהו עם ידע מקצועי עמוק, שהוא לא מנהל אנשים, או שהוא אם הוא מנהל, אבל הוא מנהל מספר קטן של אנשים, כלומר... רק אלה שהם ככה עוזרים לו במשימות הקטנות שלו. אבל התפקיד ברובו הוא לא ניהולי, זה תפקיד מקצועי.
כן.
בפיתוח תוכנה.
כן. המסלול השני הוא מסלול ניהולי. פחות, אתה פחות רואה קוד, ואתה יותר רואה אנשים, את האנשים שמסביבך.
אז לא פעם שמעתי את הטענה שלקחת מפתח טוב ולהפוך אותו למנהל זה שטות. למה? הוא טוב במה שהוא עושה, הוא יכול מאוד להיות שהוא גם אוהב את מה שהוא עושה, ואתה פתאום עושה לו שיפט, ואתה אומר לו, אוקיי, עד עכשיו ראינו שאתה עושה את זה מצוין, אנחנו סומכים עליך שאתה יודע לנהל אנשים מצוין, וכנראה שאין שום קשר בין הפיתוח של התוכנה לבין לנהל אנשי מפתחי תוכנה.
אז זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, יכול להיות מפתח מאוד טוב ומאוד מוכשר, שהוא גם... מוכשר וטוב בניהול אנשים.
נכון, אבל אתה לא יודע. אבל אתה לא יודע, כי אתה כל מה שאתה יודע זה שהוא תותח בג'אווה. כן, אז אתה לוקח את התותח מספר אחד בחברה שלך, אתה אומר, אוקיי, אתה מעכשיו לא כותב יותר ג'אווה, אתה מעכשיו הולך לנהל אנשים, ואין לך מושג, ומבחינתך זה אימור, נכון? אתה לא יודע איך הוא הולך לנהל את האנשים האלה.
אז בדרך כלל, כשאתה, כדי לדעת שמישהו הוא תותח מספר אחד בג'אווה, אתה צריך לעבוד איתו מספיק זמן. כשאתה עובד איתו מספיק זמן, אתה גם לומד להכיר את היכולות האישיות שלו, את הצורה שבה הוא מניע תהליכים, או מניע אנשים, או לוקח אחריות, או מלא דברים כאלה שיכולים להצביע על, על האם הוא יכול להיות מנהל מוכשר או לא יכול להיות מנהל מוכשר, והחברות עושות את הניסיון הזה, ולפעמים זה מצליח, לפעמים לא. שאלה מאוד גדולה זה אם הבן אדם רוצה. כי אני חושב שמפתח טוב זה מפתח שרעב לקוד. אני חושב שהמפתחים הכי טובים שאני מכיר, אני נוטה להגדיר אותם כאנשים פיתוח תוכנה זה לא הלחם והחמאה שהם איתם הם אוכלים או מתקיימים, זה האוויר שהם נושמים. אם תיקח להם את הלחם והחמאה, אז בסדר, הם הצליחו לחיות איזה חודש, חודשיים בלי לחם. אבל אם תיקח להם את האוויר שהם נושמים, אז הם ימותו מיד. ובאמת, אחד הבעיות כשאתה עובר לנהל, זה שאתה מתרחק. אתה מתרחק, ואם אתה מאוד מאוד אוהב את את הפיתוח הזה, לפעמים קצת מתסכל.
אז אני חושב שמה שנחמד עם זה, שיש פה לא מעט מקום לבחירה אישית. כל אחד יבחר מה שמתאים לו לעשות. ואני חושב שזה טוב גם לגוון. כלומר, היית מפתח תוכנה מעולה, אתה רוצה להתנסות בניהול, תתנסה. יכול להיות שאחר כך תחזור להיות מפתח תוכנה מוביל, ויכול להיות שתמשיך בכיוון הניהולי. ובמקרה הגרוע, לא יודע, סבלת שנתיים מתפקיד שאתה לא אוהב, כן, אבל לא קרה שום נזק. אבל מצד שני גם קיבלת קצת פרופורציה, כלומר אתה מכיר את תהליך הפיתוח תוכנה מהכיוון הניהולי, וזה יכול מאוד לעזור לך.
אתה יודע גם לעשות את ההחלטות, כן. את ההחלטות בהמשך בחיים.
כן.
חשוב להבין שאנשים לא תמיד מתנהגים כמו מכונות, ומי שיודע לנהל טוב את המכונה שלו, את הקוד שלו, והדברים
שם
היה, הדברים מול המכונה הרבה יותר צפויים.
כן, עכשיו, אז דיברנו בינתיים על שני מסלולים. אחד זה פיתוח מקצועי נטו, שתיים זה פיתוח ניהולי נטו, וכמובן שיש הרבה אלטרנטיבות באמצע, זה לא שתי הדרכים היחידות, אבל מה שעוד בעצם אפשר לעשות זה קצת לשנות פרדיגמה. כלומר, נגיד היית מפתח תוכנה, עכשיו אתה יכול ללכת להיות מנהל מוצר. ואני מכיר לו מעט אנשים שעשו את השיפט הזה. השיפט הפוך גם יכול להיות, אבל אני חושב שהוא קצת יותר, קצת יותר נדיר. אבל שינוי של פרדיגמות בין QA או טסט לבין פיתוח תוכנה לבין פרודקט מנג'מנט לבין אופרשנס ודברים בסגנון הזה, ואפילו לתקופה. למשל, אני יודע שיש חברות שבהם נותנים למפתחים להיות חצי שנה מנהלי מוצר. אוקיי? חצי שנה וזה מוגבל מראש, אתה לא מתחייב יותר מזה, אבל ככה אתה לומד את המקצוע הנוסף שהוא, אתה יודע, שהוא הולך יד ביד.
כן. דרך אגב, כמו שאני רואה את זה, ניהול מוצר ופיתוח תוכנה, הם שניהם באותו ורטיקל של שנקרא המוצר. אוקיי? אבל זה גם מאוד תלוי במה עוסקת החברה. אם החברה היא קונסומר אינטרנט, אז הפיתוח או ניהול המוצר הוא יותר רחוק מפיתוח תוכנה. אבל אם החברה היא חברה שמפתחת באג טרקר או אופטימייזר לקוד, אז זה אך טבעי שקודר טוב יהיה גם מנהל מוצר טוב.
כן, כי הוא מפתח משהו לעצמו, אז הוא יודע בדיוק מה הלקוחות כן. רוצים. הוא הלקוח. אבל גם כשזה לא, גם כשזה לא משהו שהוא, אתה יודע, שהוא מפתח לעצמו, אז אתה יכול לעשות שינוי פרדיגמה לתקופה קצרה של או להיות פרודקט מנג'ר, או ללכת לספורט. אני חושב ששמעתי, אני חושב שזה היה במייקרוסופט, אני לא סגור על זה, שכל אחד היה הולך לכמה שעות בשבוע לספורט, כדי להבין מה הבעיות האמיתיות של ה... גם כדי לחנך את הצוות של הספורט, כאילו בתור מפתח, לחנך את הצוות של הספורט ושיכירו את יותר טוב את המוצר, וגם כדי ממש לדבר עם לקוחות ולשמוע מה באמת מציק להם, ובסופו של דבר לתרום את זה למוצר. טוב, אז בוא נלך רגע אחורה, ונדבר על איך אתה בתור איש תוכנה יכול לפתח את עצמך. איך אתה יכול ללמוד?
קודם כל חשוב להגיד שאתה תמיד יכול ללמוד, ואף אחד לא יודע הכל. ואני מניח שאם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אז...
כבר עשיתם קצת.
כן.
אולי לא למדתם דברים טובים, אולי זה לא דברים מועילים, אבל לפחות ניסיתם ללמוד.
כן.
אז אני יכול לספר איזה... מאיפה אני לומד. ואולי זה ככה יתרום גם לאחרים. אז אני קורא הרבה. אני קורא ספרים, אני קורא בלוגים, אני קורא טוויטים, אפשר לקרוא איזה קריאה? טוויטים זה לא ממש קריאה, נכון?
טוויטים זה לא ממש קריאה, אבל דרך טוויטר אתה מגלה המון חומר טוב, והמון אנשים מסביבך, שאתה רוצה להתחבר למיינסטרים שלהם.
כן, נכון.
אז הם אומרים, וואלה, קראתי את זה ואת זה, ותקראו זה אחלה.
אז למשל, שני בלוגים שאני יכול להמליץ עליהם, שאני למדתי מהם הרבה מאוד, זה Coding Horror של ג'ף אטווד, שהוא גם מריץ את Stack Overflow שמיד נדבר עליו, Web Apers, שזה מיועד לאנשי פיתוח ווב, יש שם הרבה מאוד רפרנסים לספריות של ווב, לדיזיין ולכולי. יש את פשוט שימושי, שזה בעצם בלוג ישראלי שאני מאוד נהנה לקרוא, שזה בלוג בעיקר על user interaction, אני חושב שזה ב-usable COIL.
יש אבל עוד... זה פחות קודינג, נכון? זה יותר שימושיות.
זה כן, זה פחות, זה יותר דיזיין. כן. אבל הוא כותב מאוד יפה. לא זוכר מה שם הבחור, אבל הוא כותב מאוד יפה, ואני מאוד אוהב את מה שכותב. עכשיו יש את Stack Overflow, שיש גם פודקאסט של Stack Overflow, יש גם את האתר עצמו, שזה אתר שאלות ותשובות, שאני חושב שהוא עשוי יפה מאוד, ויש שם חומר ברמה מאוד גבוהה. אני שואל שם שאלות, מקבל שם תשובות, לפעמים אני גם נותן תשובות, למרות שבדרך כלל משיגים אותי. יש שם באמת, קשה לי להתחרות עם רמת התשובות שנותנים שם. אני חושב שבייחוד יוצאת מן הכלל, ויש את האחות הקטנה שלו, Serverfold, שהוא יותר מיועד לאנשי IT.
כן, אז אם אתם אנשי IT מסוכסים, אחות קטנה, אז אולי תקורא לאנשי IT מסוכסים. אז Serverfold נפתח לפני משהו כמו...
שבוע, שבועיים, אני חושב.
שבוע, שבועיים, כן. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, גם אנשים שבחרו במסלול הניהולי, גם הם צריכים להתפתח ורוצים להתפתח. אז בעולם הזה אני חושב שג'ול ספולסקי הוא אחלה, ושווה להקשיב. לאנשים שמתעסקים יותר ב-low level, אוקיי? בפנים של הג'אווה, בדאטאבייסים ופרפורמנס וכל מיני, אני הייתי ממליץ לעקוב אחרי קווין בורטון, זה נקרא פיד בלוג.
אוקיי.
הוא גם טוב מאוד. לאנשים שמתעסקים ב-MySQL, MySQL פרפורמנס בלוג.
כן, הייסקלביליטי.
הייסקלביליטי.
כן, אז יש לא מעט, זאת אומרת, סוך הכל זה מאוד תלוי במה התחום שאתה רוצה להתמחות בו, וכל תחום יש את הבלוגים שלו, אבל פעם עשיתי לעצמי חוק שאחרי ארוחת צהריים, שעה אני קורא, אני לא עובד, שעה אני קורא. זה לא החזיק מעמד, היום אני קורא לפני השינה, אבל כן, אני חושב שזה נחמד, זה גם נחמד בשביל ההשערה, וזה גם... בסופו של דבר אני חושב גם מחזיר את התרומה הזאת יפה מאוד לחברה. כן. כשאנשים לומדים.
דיברנו קצת על פורומים ולפני זה...
עוד לא דיברנו, אנחנו עכשיו נדבר.
לא, דיברנו לפני, אנחנו כן. מכינים, לא, בוא, לא...
טוב, אז דיברנו, אז בוא נמשיך הלאה.
כן, פורומים, אמרת ככה שאתה כמעט לא נכנס לפורומים היום.
כן, גם לא פעם. תראה, גם ל-IRC אני לא נכנס הרבה. עכשיו, זה לא אומר שזה לא טוב, זה סתם, זה הרגילים שלי. אני אוהב לקרוא הרבה בלוגים, אני אוהב טוויטר, ואני אוהב כל מיני ערוצים אחרים שהם out of band. הרגל שלי הוא לא להיכנס הרבה ל-IRC ולא לפורומים, אבל יש הרבה אינפורמציה.
יש הרבה אינפורמציה, אני חושב שבלי לשים לב, גם בלי להיות מנויים על פורומים, אנחנו נכנסים לשם כי אנחנו מחפשים תשובות, והמנועי חיפוש מוציאים משם
כן, אז אפשר להגיד ש-Stack Overflow זה סוג של פורום, למרות שזה פורום מאוד 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 ממוקד על Q&A, עם מבנה ייחודי לפורום. זה לא פורום כללי, אבל מבין כל הדברים שהזכרנו, זה יותר דומה לפורום. אז, ושם אני פעיל.
וספרים.
ספרים, כן. ספרים זה נחמד כי זה נייר. לפעמים צריך קצת מנוחה מהדברים המרצדים.
כן, וזה הולך טוב למטוס, וזה... לא יודע, יוצא איתך לחופשה כשהאישה לא מסכימה שתיקח מחשב.
כן. שהיא קונה לך ספר, ספרות יפה, ובסוף מגלה אותך עם ספר על ג'אווה.
כן. אבל אני חושב שבספרים, בשביל לקחת ספר, אתה צריך לדעת מה התשובות שאתה מחפש, או אתה צריך לדעת מה השאלות. ובבלוגים, או Stack Overflow, או טוויטר, דברים...
זה יותר בשביל לגלות. כן. לגלות עוד דברים, להעשיר את עצמך.
כן.
ולא ללמוד דברים ספציפיים. כן, אני מסכים. ספר אחד שאני חייב להמליץ, ואני אתן רק המלצה על ספר אחד פה, שקראתי אותו לפני איזה, אני חושב, שנתיים, ומאוד מאוד אהבתי, נקרא Design Patterns Head First. אז יש את כל הנושא הגדול והנכבד של Design Patterns, אולי נדבר עליו מתישהו. כן. אבל הוא מורכב. הוא מורכב והוא קשה והוא אבסטרקטי וזה קשה ללמוד ואני חושב שהספר הזה מהסדרה של Head First מלמד Design Patterns בצורה מאוד מאוד ידידותית לקורא. ממש עם ככה עם הרבה ציורים ודיאגרמות ובדיחות ודוגמאות מצחיקות ודוגמאות שהן מאוד אינטואיטיביות. מלמד אני חושב אוסף של משהו כמו 9 או 10 Design Patterns מהנפוצים יותר. אני חושב שאתה עושה את זה בג'אווה עד כמה שאני זוכר, אבל זה לא כל כך חשוב, השפה בסופו של דבר. הוא עושה את זה לדעתי בדרך יוצאת מן הכלל, ופשוט קריאה מענה, קריאה כיפית. אז ספר שאני ממליץ בחום רב. טוב, אז אולי עכשיו נדבר על הצד השני, על צד המנהל. כלומר, מה תפקיד המנהל בעניין? איך המנהל יכול לעזור למפתח להתפתח?
קודם כל, אני חושב ש... זה לא המנהל, כאילו המנהל הוא מייצג הארגון מבחינת המפתח, אבל למישהו שמנהל פיתוח יש הרבה מאוד הרבה מאוד משקל באיך האנשים שלו מתפתחים, וזה מאוד חשוב, והרבה אתה נמצא באיזון בין הצורך של הארגון להפיק תפוקה מהמפתח לבין הצורך של המפתח להתפתח.
וזו נקודה קריטית, אני חושב. למצוא את האיזון הנכון בין הארגון לבין העובד, וזה בכל דבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על התפתחות מקצועית והתפתחות בקריירה, אבל זה נכון בכל דבר. זה נכון באיזון בין שעות העבודה, וזה נכון איפה שמים את המשרד, ואיזה קו אינטרנט יש למשרד, ובין כל מיני דברים כאלה.
כן.
וזו נקודה קריטית, ואני חושב ש... קודם כל זה קשה, כן? זה ברור שקשה למצוא את האיזון הזה. למיטב הבנתי, הרבה מאוד אנשים טועים בזה. פשוט בגלל שזה קשה לעשות את זה נכון.
אבל אם זה חשוב, כאילו, אם אתה מפתח שהנושא של ההתפתחות שלך חשוב לך, אז כשאתה בוחר ארגון להצטרף אליו, זה מאוד חשוב שהארגון הזה... לראות שהארגון הזה...
מעודד פיתוח אישי.
כן.
כן, עכשיו, פיתוח אישי זה לא ללכת לעשות חימר, שזה נחמד, כן? לפסל בחימר זה נחמד, אבל זה כנראה לא תורם לארגון. אז יכול להיות שיש ארגונים שגם גם, גם את זה מעודדים, וזה סבבה. אבל אנחנו יותר מדברים על פיתוח אישי מקצועי. כלומר, משהו שבסופו של דבר, אני חושב שההבנה היא שבסופו של דבר זה גם יחזור לארגון. אוקיי.
הארגון הוא העובדים שלו והוא...
כן, אז בין אם זו העשרה אישית שלא קשורה למקצוע, ובין אם זו העשרה אישית שקשורה למקצוע, אני חושב שבעיקר בזו שקשורה, הארגון, רוב הארגונים מבינים שזה בסופו של דבר יחזור אליהם, אבל הבעיה הרבה פעמים שהמשימות היומיומיות דוחקות. ואם סרבר מתקרשים על ימין ועל שמאל, אז אתה לא הולך לקורס, נכון? אז אתה יודע, זה אחד האתגרים, אחד ההתמודדויות היומיומיות, אני חושב, הקשות יותר של להיות מנהל. לבוא ולהגיד, לכוון את העובדים שלך, כמה זמן הם יכולים להשקיע בפיתוח האישי שלהם. מאידך, אני חושב שיש כאלה, יש לא מעט אנשים ש... לא מתפתחים, ותפקיד המנהל הוא כן לפתח אותם.
ולראות שהם מוסיפים, מוסיפים דברים לארגז הכלים, כי בסוף האינסטלטור צריך ארגז כלים גדול כדי לתת תשובות. ואני חושב שחוץ מהנושא של ההתפתחות המקצועית, האישית, הרבה מאוד התפתחות קורית תוך כדי עבודה, ותוך כדי המשימות. זה חשוב גם לגוון לפעמים בין משימות כדי שאנשים יעשירו את עצמם. אבל גם בנושא של בחירת המסלולים ולדעת לאיזה כיוון אתה רוצה להתפתח, מאוד חשוב לעשות איזשהו תיאום ציפיות בין המנהל לעובד, ושתהיה פתיחות בעניין הזה, וכולם, או שני הצדדים האלה, ידעו על מה הם מדברים, כי משתי סיבות. אחת, כדי, פשוט כדי שהמנהל ידע, וידע מה השאיפות של אותו מפתח, ולא יצפה לדברים אחרים. והדבר השני זה כדי שהמנהל יוכל לעזור, ובאמת מנהלים שבעצם עשו כבר איזשהו שלב של פיתוח בחיים שלהם, או התפתחות, יכולים מאוד לעזור למפתח או למישהו צעיר, בהכוונה, בייעוץ, בליווי, או להגיד למישהו, בוא, תראה, זה משהו שאני לא יכול לעזור לך להתפתח בו, אבל הנה אני מכיר את זה ואת זה, אני חושב שיכול להיות חונך נהדר בתוך ה...
כן. אז לא, לא, אנחנו לא מתנרמים להעביר פה קורס ניהול בחמש דקות, אבל אולי אפשר להזכיר בכמה מילים איזה טכניקות קיימות שיכולות לעזור, כאילו, איך מנהל יכול לעזור לעובד שלו. כן. אז אני יכול לחשוב על כמה דברים. אז אחד מהם זה להצמיד לו חונך. בעיקר עושים את זה כשיש מישהו שהוא חדש בחברה. להצמיד לו חונך שילמד אותו. שתיים, זה שיחות שבועיות, one on one, לשאול אותו כאילו מה עשית. זה לא רק לצורך, לא רק לצורך פיקוח להתקדמות של הפרויקט, אלא גם פיקוח על ההתקדמות האישית שלו. מה עשית? אולי פעם בכמה חודשים גם, אוקיי, מה המטרות שלך עכשיו? לאן אתה רוצה? איפה אתה רוצה להיות בעוד חצי שנה? איך אתה רוצה שהתפקיד שלך יהיה? ואני חושב שאתה יודע, בעיקר אצל אנשים צעירים, צריך לפתח אצלם את המודעות הזאת, כי מאוד קל להם להיסחף לתקן את הטסטים, לפתור בגים ודברים כאלה, ואחרי כמה זמן, בראייה לאחור, אם אולי הבינו שהם שכחו קצת לפתח את עצמם, ומעבר לזה שלדעתי זה כיף, אני חושב שזה גם תורם להם באופן מקצועי.
כן.
בסופו של דבר זה מעלה את קרנם.
אני זוכר כשניהלתי קבוצה בשופינג.קום, קיבלתי מפתח לתוך הקבוצה, דווקא לא מישהו חדש, אלא מישהו שהיה בארגון איזושהי תקופה, ושאלתי אותו מה אתה רוצה לעשות? ניכנס לפרטי השיחה, הוא אמר לי, מה זה שיחת משוב לחייל? אמרתי לו, כן, אז הוא אמר לי, טוב, החייל רוצה לצאת לקצינים. אז אמרתי לו, אוקיי, בוא נתחיל לעבוד על זה. ובעצם, במהלך של משהו כמו חצי שנה, הוא קיבל יותר אחריות ויותר לנהל אנשים במשימות קטנות. וכשראינו שהדברים הולכים טוב, ושהמנהל שלו יכול לצאת למילואים, והכל יתנהל כמו שצריך, ונקבל פידבק מהארגון שוואלה, היה סבבה, אין שום סיבה לעצור את הדברים. זאת אומרת, יש פה גם חניכה שהיא on-job training, וזה מאוד, מאוד חשוב לחשוף, גם במיוחד אם אתה רוצה להתפתח, האמת שזה לא משנה אם זה לכיוון ההובלה הטכנית או לכיוון ההובלה הניהולית, היכולת לעמוד מול קהל, מול אנשים, להציג משהו, לתכנן, זה דברים שאתה לא יכול, בתור מנהל אתה לא רוצה לזרוק את הבן אדם למים דבר ראשון לתוך איזשהו תפקיד, אלא עדיף לתת לו להתנסות ולהיחשף בדברים הקטנים, להעביר מצגת פה, להעביר סטטוס להנהלה, אם זה מנהל צעיר שצריך לחנוך אותו יותר. זה דברים שככל שאתה חושף את הבן אדם, אתה נותן לו את היכולת ללמוד, ונותן יכולת גם לארגון להכיר אותו. זה לא פחות חשוב.
איך לדעתך צריך להתייחס לאנשים שהם חדשים לחלוטין, ירוקים מהלימודים, לעומת אנשים שהם יותר ותיקים?
מה כתבנו על הלוח? ירוק מול חום אחור. אז אני חושב שלאנשים שהם ירוקים מאוד, יש יתרונות למצב הזה וחסרונות. היתרונות זה שזה טבול הרס, אתה, איך שתעצב אותו, ואיזה הרגלים שתקנה לו. ככה, ככה הוא יהיה. ומי שכבר יותר זמן בתעשייה, יש הרגלים, יש דברים שיותר קשה לעקור, אבל שניהם בסך הכל צריכים ורוצים להתפתח. אז אני חושב שלאיש שהגיע עכשיו מהלימודים חסרות הרבה תשתיות, אוקיי? מי שהגיע מהלימודים ברוב המקרים לא יודע איך מתנהגים עם
Source control. אז שיקשיב לפודקאסט הקודם.
כן. אבל כן. זה התפקיד שלנו.
יש הרבה דברים שלא מלמדים. כן. Source control, bug tracking, releasing, מיליון דברים.
כן, סתם, לא code review, לבקש code כן. review. אוקיי? דברים שצריך לדעת להתנהג בארגון, וזה בסדר. חצי שנה, שנה ראשונה, להתעסק בזה. באנשים שנמצאים כבר הרבה זמן בתעשייה, זה גם חלק מהתפקיד של המנהל, לראות שהם מאותגרים על בסיס יומיומי, כי מי שלא מאותגר, אנחנו מחפשים חרוז, נכון?
מי שלא מאותגר, אבי אתגר. אוקיי. טוב, בסדר. אז בוא נלך לנושא השנון במחלוקת הבא. קורסים. כן או לא? אתה אוהב קורסים? אני לא.
אתה לא?
תראה, זה נחמד. אבל אם אני באמת רוצה ללמוד, אני לומד לבד.
זה נכון.
קורסים זה כיף.
אני חושב שב... אתה יודע, דיברנו לא מזמן פה על מישהו חדש שצריך להיכנס לנושא של SQL. דיברנו, כן קורס, לא קורס, אמרנו, רבק, אף אחד מאיתנו לא עושה פה קורס ב-SQL.
תראה, לא, אז בוא נתחיל ככה, נסייג את זה. אני חושב שזה מאוד אישי. יש אנשים שלומדים יותר טוב לבד, ויש אנשים שלומדים יותר טוב פרונטלי, או בקבוצה, כל אחד. אז זה אישי. אני יכול להעיד על עצמי, אני לומד הרבה יותר טוב לבד. יחד עם זאת, קורסים זה כיף. טוב, לך פוגש עוד אנשים, אתה אוכל צהריים במקום אחר, לפעמים זה כרוך בנסיעות, אז אתה יודע, כל אחד עם העדפות שלו, כן אוהב, לא אוהב. אתה מתעברר קצת. זה לא ספק, זה עברו.
אבל אני חושב שיש משהו בקורס לפעמים שאתה בזמן יחסית קצר יכול להשיג רמפאפ מאוד גדול בידע של בן אדם בתחום מסוים.
כן, אז נכון, אז באמת בקורסים טובים אתה יכול לעשות את זה. מצד שני, גם מספר טוב אתה יכול לעשות את זה, או מטיוטוריאל טוב. אז כמובן שכאילו בסופו של דבר כל אמצעי לגופו, אבל אני יותר מסתכל על קורסים כעל מין עברור כזה, כיף.
אני חושב שיש עוד משהו בקורסים שזה קצת יצירת נטוורק.
כן. אז באמת לקורסים ולכנסים יש את התכונה הזאת. הרי גם בכנסים אתה הרבה פעמים לא... לפעמים אתה לומד דברים חדשים, אבל הרבה פעמים אתה יוצר את הרישות שלך, את הרישות האנושי.
כן.
ולא בפייסבוק.
ומקבל צרבת מהקרואסונים, אבל...
כן.
אני חושב ש... זה מאוד תלוי לאיזה כנסים, וצריך מאוד לשים לב בנושא של כנסים, כי לפעמים אורקל עושים לך, או מייקרוסופט עושים לך איזשהו כנס, שיש בו דברים טובים ונחמדים, ובדרך כלל מדברים על הדברים החדשים והחדשניים, שאולי לא תמצא להם ספרים, או אולי אין מספיק אנשים שלמדו או התנסו בזה מספיק טוב כדי להעביר קורס, ואז בכנס אתה נחשף לדברים האלה, ואתה נחשף גם להמון המון חומר שיווקי. ולכן צריך טוב לשים לב לנושא של כנסים. אני מאוד אוהב את הכנסים של קהילות אופן סורס למיניהם. שם זה ידע כמעט נטו, והקהילה...
כן, לא הייתי באף אחד מהם.
אז יש, אתה יודע, יש כנסים של MySQL, ויש כנסים של חבר'ה מדג'אנגו שהיו ב...
איפשהו באירופה.
פראג.
פראג, נכון.
אז זה דברים שהם כמעט חפים מדברים שיווקיים.
חוץ מתשתמש בג'אנגו, נקודה. אין שום וב פריימוורק אחר, יש רק ג'אנגו.
אבל אין פה אינטרס מסחרי.
כן, אבל מראש האנשים שהגיעו, שהם יודעים למה הם מצפים,
כן.
אז זה בסדר.
אבל הרבה פעמים אתה לוקח כנס של, לא יודע מה, אורקל או מייקרוסופט, ואתה מגלה ששלושת רבעים מהזמן זה דברים שיווקיים וקרוסונים.
כן. אז אנחנו כבר ב-30 דקות שלנו, אבל אולי ננצל את המספר הדקות שאין לנו לכמה נושאים קטנים יותר. אז אחד מהם זה Tech Talks. זו מסורת שאני חושב שקיימת בהרבה מאוד חברות, שהיא בעצם אומרת שמישהו מהחברה, האמת היא שזה יכול להיות גם מישהו שהוא לא מהחברה, אבל בהרבה מקרים זה מישהו מהחברה, מלמד את האחרים. אז לי אתמול יצא לעשות Tech Talk על JavaScript, אני מקווה ש... הפחדתי את האנשים מספיק טוב כדי שהם ילמדו JavaScript לפני שהם כותבים אותה. ויצא לי לעשות גם בעבר על נושאים אחרים. אני חושב שזה גם מעשיר את מי שלומד וגם את מי שמלמד. וזה מה שנחמד בזה. גם בזה שאתה מכין את השיעור, אז אתה לומד די הרבה. אתה גם בונה את עצמך מקצועית בתוך החברה. ואלה שבאים כמובן להקשיב, אז אם השיעור שלך טוב, אז הם גם ילמדו דברים טובים. וכמובן אפשר להביא דוברים חיצוניים, אם זה להשערה או ממש ככה למשהו שהוא תכלס. טוב, אז כן, אז הגענו לסופו של הפודקאסט.
אבל תאזינו לפודקאסטים.
כן, טוב, אבל רגע, אני כבר מאזיני.
לא, אבל זה רק הפודקאסט הזה.
אז מי שנחת במקרה על זה, זה רק אחד מתוך 24. אז נכון? כן, אנחנו 24. כן, אז אחד מתוך 24. יש עוד 23 טובים לפחות כמוהו, לא אפילו יותר.
ויש עוד הרבה פודקאסטים אחרים, אנשים טובים וחכמים.
לזה התכוונת. אוקיי.
טוב, אז בואו. אנחנו מוציאים פודקאסט רק פעם בשבוע, אז יש לכם עוד 6 ימים של נסיעות לעבודה, למלא אותם בפודקאסטים אחרים.
כן,
למדתי את הזמן הזה.
למדתי שהחבר'ה, אנשים שהם בדרך כלל לא נוהגים, למשל אנשי ניו יורק או אנשי טוקיו, יותר אוהבים וידאו קאסט. כי הם לא נוהגים, אז הם או שנמצאים בסאבווי או ברכבת או בתחבורה ציבורית כלשהי, והרבה יותר נחמד לראות את הוידאו, כמובן אם יש לך איזה אייפון או משהו כזה.
אתה לא מקבל בחילה.
כן. אז אנחנו עדיין לא עושים וידאו קאסט, אבל מי יודע, אולי מתישהו גם נעבור לפורמט הזה. אנחנו אז נצטרך להסתרק כל בוקר.
אנחנו לא כאלה יפים, נשאיר את זה ליוסי תגורי ולהיות
צורף. את שומע איזה קטע? אחד ממאזיננו שאל אותי לפני כמה ימים בטוויטר, יכול להיות שראיתי אותך באיזו מסעדה פה, באזור תעשייה, כי אני לא יודע איך אתה נראה, אבל זיהיתי את הקול שלך מהפודקאסט. כן, אז כשיהיה לנו וידאו, הבעיות האלה ייפתרו. טוב, סבבה, אז להתראות.
להתראות ולהתפתח.
צ'או.